שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב אומרים אצלנו, באולפן סמי פרץ. תקציב הביטחון יקבל את התוספת הגדולה ביותר מבין כל משרדי הממשלה, 8 מיליארד שקל בשנה בממוצע בכל אחת מחמש השנים הקרובות, אבל התקציב הזה או התוכנית הזו לא כוללת רק עוד כסף, אלא גם שינויים מהותיים בניהול כוח האדם הצהלי. שירות החובה יקוצר, השכר לחיילים קרביים שהשירות שלהם לא יקוצר יגדל משמעותית, ההשקעה בקצינים בדרגות סרן תגדל, ולראשונה יקודם פיילוט שיציע לפורשי הקבע מסלול פרישה ללא פנסיה, אבל עם מענק גדול. מרב ארלוזורוב חושבת שזוהי מהפכה שאותה מוביל הרמטכ"ל החדש הרצי הלוי. היא תהיה פה ותסביר מדוע. אחרי כמה שבועות סוערים בשוק המטח, הדולר התייצב השבוע באזור ה-3.67 שקלים, ממש ללא תנודות מיוחדות. וזה מעורר שאלות, האם זה אומר שהשוק נרגע, שחלפה סכנה לשקל, שאנחנו בחוף מבטחים? ובכן, לא בהכרח. יש סימנים אחרים שמלמדים על רמת הסיכון הגבוהה של הכלכלה הישראלית, ואנחנו נדבר עליה עם מודי שפריר, אסטרטג ראשי, שווקים פיננסיים בבנק הפועלים. בחוק ההסדרים שאישרה הממשלה נכנסה הרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית שכוללת הורדת תעריפים. מי שמוביל את זה זה השרה מירי רגב. הבעיה שזה על חשבון השירות. האוטובוסים אולי יהיו זולים יותר אבל גם גרועים יותר, לפחות מבחינת שירות. כמו כן, לא יהיה מס נסועה, אפשר להירגע, אבל עלות הנסיעה במכוניות חשמליות תהיה די שולית, וזה לכשעצמו יכול להוביל לגודש. דניאל שמיל, כתב התחבורה, יסביר איך זה יעבוד בדיוק. יאללה, מתחילים. שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
בסוף השבוע, בדרך כלל יכול להיות שהיינו מקדישים לזה יותר זמן ויותר מקום ויותר תשומת לב, בין שלל הדברים שהממשלה אישרה בתקציב המדינה, יש גם תקציב ביטחון שהוא די יוצא דופן. קודם כל תוספת תקציב של משהו כמו 8 מיליארד שקלים בשנה, 40 מיליארד על פני 5 שנים, אבל גם בתוך התקציב אנחנו רואים כל מיני שינויים שקשורים בכוח האדם. אנחנו יודעים שחלק מהתוספת קשור לאיראן, נשאיר אותו בצד, אנחנו לא יודעים להגיד עליו כלום, אבל יש חלק מהדברים שעוסקים בניהול כוח האדם בצהל, גם שכר חיילי חובה, גם קצינים, גם נושאים של פנסיה, ואפילו נושא של שקיפות. אז בואי נתאר את הדברים הבאמת משמעותיים שראינו פה, שבעצם מוביל אותם הרמטכ"ל החדש, הרצי הלוי.
אז זהו, אז אנחנו בעצם כבר 20 שנה מתחרבשים עם הניסיון לשפר, להתחיל בעצם עם ניסיון להקטין את עלות הפנסיות הצבאיות, וזה המשיך בעצם עם הבנה הולכת ומעמיקה בקרב הכלכלנים, לא בצבא אגב, שיש בעיות במודל צבא העם, שהוא כבר לא מותאם לעת הזו. יש אגב ועדות שאפילו באו ואמרו את זה לצבא, ועדת בן בסט ב-2006, ועדת לוקר ב-2015, אמרו, תשמעו, המצב הקיים איננו יציב, אנחנו בסכנה של אובדן מודל צבא העם, בואו נעשה שינויים, הצבא דחה את כל העצות האלה במשך כל השנים, והנה מגיע הרצי הלוי.
רגע, שמודל צבא העם שאומר שכולם מתגייסים, אנחנו יודעים שלא,
זה בעצם שלוש בעיות, א', את זה כולם מתגייסים, לא כולם מתגייסים, בית שיסכימו ללכת לקרבי, בהמשך שיסכימו לצאת לקצונה, ואז שהקצינים הצעירים גם יסכימו להישאר בצבא. כאילו כל הדברים האלה הולכים ומתפוגגים לנגד עינינו.
כן, וכשאנחנו גורעים את האנשים האלה משוק העבודה לשלוש שנים, שזה הרבה מאוד זמן.
שזה בסדר, זה טיעון שאני פחות מתחברת אליו, אני חושבת שהצבא גם תורם הרבה מאוד דברים גם לפריון הישראלי בדברים אחרים. זאת לא הבעיה, הבעיה היא המוטיבציה והנכונות שהולכת ומתפוררת, במיוחד לנוכח העובדה שאתה יודע, חרדים מלכתחילה, סליחה, ערבים מלכתחילה לא גייסנו, חרדים עכשיו גם לא מתגייסים, במספרים הולכים וגדלים, הבנות הדתיות פטורות, אתה יודע, מכל צד יש פטורים.
ואפילו, גם צריך להגיד, גם זה נהיה קצת פחות בושה מבעבר לא להתגייס, גם במישהו לא חרדי ולא ערבי.
יש גם פחות תחושת צורך. אנחנו הפכנו למעצמה אזורית, יש פחות תחושה שזה באמת מאבק קיומי. ואנשים אומרים, רגע, למה אני הפרייר היחיד? כולם כאן מקבלים פטורים, ורק כן. אני צריך לשאת בנטל.
מה גם שגם מחזורי הגיוס גדלים כל שנה, כי הילודה פה מאוד מאוד גבוהה, וכל שנה המספרים גדלים.
בקיצור, יש את הבעיות האלה שהצבא דחה אותן על הסף, ומשרד האוצר מנסה להגיע איתו להסכמות. למיטב זיכרוני, זה סבב, זה ניסיון רביעי. כלומר, עלינו את ההסכם של 2004 למעשה, של הפסקת הפנסיה התקציבית, מעבר לפנסיה צוברת, ב-2008 נחתמו הפרטים, ב-2015 התברר שהצבא עבד על, על, על משרד האוצר, וזה פשוט מתבדר, הפנסיה הצוברת הולכת יותר, יותר יקרה מהפנסיה התקציבית, ואז עשו את הסכם כחלון יעלון, שגם הוא לא קוים, ועכשיו יש בעצם הסכם רביעי, באמת מבחינת החשיבות זה לא פחות חשוב מהשלושה הקודמים, ניסיון להסיק מסקנות ולתקן את כל הטעויות שנעשו קודם,
ויאמר שמה לי... הוא אומר?
אוקיי, וקודם כל יאמר לזכותו של הרמטכ"ל שהוא הסכים, שהוא זרם משרד האוצר, הוא הסכים לשיח, הוא קיבל כמובן הישגים מאוד גדולים, הרבה תקציב כמו שציינת, וגם בעצם הכרה בזה שהפנסיה הצוברת נכשלה, תכף נדבר על זה, אבל הוא גם זורם, הוא גם מסכים לשינויים, וזה בהחלט, מבחינה זו, מאוד, גם משמח וגם מאוד מבטיח שלנו כאן רמטכ"ל חדשני ופורץ דרך. עכשיו, מה ההסכמות? ההסכמות החשובות הן ככה. קודם כל, הרצל לוי הסכים לשינוי מודל צבא החובה. כלומר, במקום...
קיצור השירות, אבל זה, לא לכולם.
זה לא ממש קיצור השירות. קודם כל, הגברים, אנחנו מדברים רק על הצד של הגברים, 28 חודשים, אז הממוצע יישאר 28 חודשים.
רגע, צריך להגיד, היה 36 חודשים עד לפני 5 שנים, ירד ל-32 חודשים.
נכון, היה אמור לרדת, היה אמור לרדת ל-28,
כן.
ולא ירד ל-28, נשאר ל-32. נכון. אז עכשיו יש הסכמה שוב על 28, אבל זה יהיה ממוצע. כלומר, יהיה גברים יתגייסו בין 24 חודשים ל-32 חודשים, לפי סוג השירות, הם צריכים אותם יותר או פחות, אבל לחודשים הנוספים האלה, הם יקבלו שכר כמעט מלא, 3,000 שקלים יותר ממה שהם מקבלים היום, סביב אצל הקרביים, זה כבר יגיע לשכר חודשי של
6,000
שקלים, כן, כן, זה כבר שכר.
שזה כאילו... באזורי השכר מינימום.
נכון, זה, זה, כבר, כן. זה כבר סכום, כן. אז יש כאן הסכמה בעצם על שינוי המודל, על יצירת דיפרנציאליות.
אגב, זה כבר קרה, כשקיצרו את השירות הצבאי משלוש שנים לשנתיים ושמונה, אז הצבא נשאר עם חוסר של כוח אדם, במקומות מסוימים הוא אמר לאנשים שסיימו שנתיים ושמונה, חבר'ה, תמשכו איתנו עוד 4 חודשים, ותקבלו משכורת, והוא משלם להם משכורות של 7,000 ו-8,000 שקלים, בעיקר קרבים.
לא, אז זה אני פחות מכירה, את הסכום שאתה אומר אותם.
כן, 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 זה הסכומים.
זה אני פחות מכירה, זה כנראה מקומות מאוד מיוחדים, מה שכן, יש במסלולים שהם יותר יוקרתיים, אמרו אנשים, אתם רוצים, אז מלכתחיל אתם נדרשים לחתום שירות יותר ארוך, חלק מנו אגב נעשה בתנאי חובה. אבל פה מדובר באמת על זה שכל הצבא בעצם כבר יהיה מסלולי שירות שונים, ובתשלום יותר גבוה, זה כבר באמת סוג של הענות לזה, אתה יודע, אלה שאנחנו פחות צריכים אותם, השתחררו אחרי 24 חודשים.
את יודעת איך אני רוצה לקרוא לזה, אבל בצבא לא יאהבו את ההגדרה.
כן.
צבא מקצועי.
זה לא צבא מקצועי.
למה
לא? לא, לא, שנייה. זה הבדל עצום מצבא מקצועי, כי זה גיוס חובה לכולם. זה בדיוק ההבדל הגדול.
כן, אבל יש חבילת בסיס, ויש עליה עוד איזה תוספת שירות, שהיא לא בדיוק צבא קבע, אלא משהו אחר.
אבל ידיין חלק מצבא, ידיין חלק מגיוס החובה, ועדיין אתה צריך, אתה, נניח אתה תלך להיות קרבי, יגידו לקרבים, תשמעו, אנחנו צריכים אתכם, כן. אתם אנשים מקצועיים.
מקצועי במובן של... אתם אנשי מקצוע שאני זקוק להם, לכן אני עכשיו משלם לכם יותר ממה ששילמתי לכם עד עכשיו.
אבל אתם נשארים 32 חודש, אני קובע לכם.
כן.
זה שירות חובה. אני משלם לכם על זה. אני מכיר בזה שאתם תורמים יותר מאחרים, אני משלם לכם על זה.
כן, אז אני קורא לזה זחילה לכיוון צבא מקצועי.
אני חושבת שזה עדיין לא, צבא מקצועי בעיניי הוא מאוד מסוכן במדינת ישראל, אנחנו נקבל צבא א', הרבה פחות טוב, זה בוודאות, בצבא כנראה שיהיה לאומני, ימני, משיחי, אני מציעה שלא נמשוך לכיוון הזה,
כן.
זה לא כיוון טוב. אז זאת באמת בשורה גדולה אחת. בשורה גדולה חשובה נוספת היא התחלה של שינוי במודל הפנסיה המושמץ, הבעייתי, שעשו בו 1,001 שינויים וכל פעם זה לא הצליח, עם הסכמה לזה שיינתן לחלק מאנשי הקבע, בשלב ראשון זה רק פיילוט, אולי בסוף זה יצליח, זה יורחב לכולם, בחירה. או שאתם מקבלים שכר יותר גבוה היום כצעירים, ואז משתחררים מצהל באיזשהו שלב, או שאתם נשארים למסלול לכל החיים, ומשתחררים עם פנסיה בגיל 43, הבחירה היא שלך כאיש הקבע. עכשיו, הערכה היא שחלק גדול מצעירים, בוודאי במקצועות המאוד קריטיים, כמו הסייבר או שוב הקרביים, ששם יש את המפולת הגדולה, שאנשים לא נשארים בצבא, שם אנשים יגידו, מה, אני אשב ותקע בצבא עד גיל 43, בשביל פנסיה? לא, תנו לי היום את ה... 10,000 שקל, 12,000 שקל, 15,000 שקלים, לא חשוב כמה שזה לא יהיה, אני אשרת עוד 3, 4, 5 שנים, ואז הלך לדרכי. שזה פתרון, שוב, יותר גמיש, מאוד יפה, מקטין את עלויות הפנסיה.
אגב, יש אותו פתרון גם לגבי פרישה, אתה יכול להחליט אם אתה לוקח מענק אחד במועד הפרישה, או לקחת פנסיה, גם זה פיילוט שמנסים לקדם, אבל הרעיון של הפיילוט הזה, הוא שאתה לא תקבל עכשיו, את הסכום המהוון של סך הפנסיה שאתה תקבל אם אתה תפרוש. זה גם כן חלק מהפיילוט.
לא, מה שאני יודעת, שמי שיבחר להישאר במסלול ללא פנסיה, וירצו בו, ירצו שהוא יישאר, אז יתנו לו מענקי התמדה. נניח איש סייבר כזה, הגיע לגיל 25, כן. רוצה ללכת, יגיד לו, תשמע, תישאר עד גיל 30, תקבל מענק התמדה.
ששם גם זה הגיוני, משום שאנשים האלה, יש להם עתיד תעסוקתי די מבטיח נכון. בשוק העבודה האזרחי.
ושם גם עיקר התחרות של צהל, ושם באמת יש לו את המפולת הגדולה, וסוף סוף יהיה לו כלי לשכנע את האנשים האלה לא עם פנסיה בגיל 43, זה לא מעניין את הסבתא שלהם, כלי להשאיר אותם באמת עכשיו, ל-X שנים, באמת זה כבר התקדמנו.
אבל זה קצת מוזר, כי הרבה פעמים אני שומע מצהל, מכל מיני דרגים בצהל, אנשים שהיו בצהל, תשמע, יש לנו דבר שהוא מאוד ייחודי, פנסיה בגיל מוקדם. אם יקחו לנו את זה, הדבר שהוא כלי הניהולי, הכלי שבאמת הכי מאפשר לנו להשאיר אנשים, ילך לאיבוד, ואז אנחנו לא רוצים להשאיר את האנשים הטובים.
אבל זה היופי, כי זה לבחירתו של איש הקבע.
של איש הקבע.
כן, לא הצבא קובע, איש הקבע קובע על איזה מסלול הוא רוצה ללכת.
כן.
ולכן זה וולונטרי, וזה מאוד יפה.
ואז לפי הפיילוט, אם יגיעו למסקנה, האם באמת זה כלי מספיק אטרקטיבי.
נכון. עכשיו, אתה יודע, זה באמת השינויים המבחנים. עוד שינוי שהוא הסכים לעשות, שוב, במסגרת השיח וההתקרבות והפתיחות, הוא הסכים להכניס חשב של משרד האוצר לתוך השכר בצהל. עד היום השכר בצהל זה קופסה שחורה. משרד האוצר משלם מבלי לדעת למי הוא משלם ואיך.
לא רק השכר, גם הפנסיות.
נכון,
אתה יודע,
נכון, כל נושא השכר. כל נושא השכר, כן, אז עכשיו הסכימו לחשב.
שהוא יקבל את כל המידע שהוא צריך?
ב-2025, כן.
למה לא עכשיו? למה לא מחר?
כי זה כנראה הדרגתי. אז ככה ההבטחה, אם זה יקוים, שוב, זה גם פריצה דרך חשובה.
אני אגב לא קונה את זה. אם זה ב-20, אם סיכמתם.
לא, לא.
והעיקרון הזה...
זה נעשה הדרגתית. הוא נכנס כבר, הוא מתחיל לקבל עוד סמכויות מעכשיו, וזה באופן הדרגתי, המערכת כולה תחשף בפניו.
כן. ואגב, למה צריך להסתיר את הנתונים האלה בעצם?
שאלה מצוינת.
זה לא איראן.
שאלה מצוינת. צהל תמיד התייחס למשרד האוצר כאל איראן. אם חס וחלילה משרד האוצר יראה את הנתונים האמיתיים, אז הוא יגזול את כספינו ויפרק את הצבא. זה באמת, זה פריבילגיה של גוף גדול שיכול להרשות לעצמו. זה בלתי תקין בכל דרך.
כן.
טוב שזה ייגמר. עכשיו רגע, בתמורה, הוא גם קיבל כמובן תקציבים מאוד גדולים, תרש, כמו שציינת, וגם משרד האוצר בפועל הודה שהמעבר הזה מפנסיה תקציבית לצוברת ב-2004, בפועל נכשל. אני מזכירה, זה מלכתחילה היה רק חצי מעבר, כי...
כי אמרו, ניתן לכם פנסיות גישור על התקופה שלקחנו לכם.
נכון, הפנסיה הצוברת נכנסת בגיל 67, ועד ל-67 משולמת פנסיה על חשבון המדינה, שזה בעצם פנסיה תקציבית.
שאת קראת לזה פעם, אותה גברת בשינוי הדרך.
נכון, זה בעצם סוג של פנסיה תקציבית. היה המון ויכוחים על איך מחשבים את פנסיית הגישור הזו. עכשיו משרד האוצר בעצם הרים ידיים ואמר, עזבו, פנסיית הגישור תהיה לפחות כמו הפנסיה תקציבית. כלומר, אם היא תהיה פחות, אני אשלים לאותו איש קבע, לסכום שהוא היה אמור לקבל, הוא היה מקבל פנסיה תקציבית. בעצם הודינו שלא עברנו ממש לפנסיה צוברת. אבל אתה יודע, 20 שנה יש מלחמות על זה, הודו בכישלון, אולי זה הזמן באמת להבין שאין ברירה.
אבל רגע, מ-2004, כל מי שחותם קבע, הוא כבר לא במסלול של פנסיה תקציבית.
נכון, הוא במסלול צוברת. של פנסיה צוברת. הראשונים עומדים לפרוש ב-2025 עם פנסיית גישור, שאחרי זה הופכת לפנסיה צוברת. בעצם עכשיו הבטחנו שפנסיית הגישור שלו תהיה, אני מתקן את עצמי, בעצם הבטחנו שהפנסיה שלו לכל האורך, בסדר? כי כשהוא מגיע לגיל פרישה, יחשבו את הפנסיה שלו וישבו לו לפנסיה תקציבית, לכן למעשה הוא פורש לפי התנאים של פנסיה תקציבית. ההבדל היחיד שחלק ישולם לו לידי המדינה, וחלק משלמת לו חברת ביטוח, אבל זה פנסיה תקציבית בתקציבית, 90%.
כן, עכשיו, רק לסיום, תמיד היו הרי ריבים על עוד מיליארד, עוד 2 מיליארד, ופה נראה שמגדילים את זה ככה בכיף באיזה 8 מיליארד שקלים לשנה.
תראה, אז זו שאלה טובה.
מה זה אומר?
אז זו שאלה טובה עד כמה באמת הלהיטות של סמוטריץ' להבטיח לעצמו את השליטה על המנהל האזרחי, הייתה כאן לרועץ, ובעצם לא היה בכלל דיון על, על, על הכסף, רק על הפרטים הנוספים.
נזכיר, סמוטריץ' הוא שר האוצר, הוא גם שר במשרד הביטחון, הוא רוצה שליטה במנהל האזרחי, במתאם פעולות הממשלה בשטחים, אז הוא בעצם קונה את הסמכויות שלו בתקציבים. אפשר להגיד שערכת השווי של, של המנהל האזרחי זה 40 מיליארד שקל?
כן.
בחמש שנים?
כן.
זה ערכת השווי.
אפשר בהחלט להגיד את זה, כן.
כן. ומה אומרים על זה בצבא?
אתה יודע, בצבא המרוצים, הם הרוויחו מן ההפקר, למרות שאני לא חושבת שהם מאושרים מהחלוקה הזו.
ממש לא מאושרים, מבולבלים מאוד.
אני מניחה שהם יהיו מוכנים לוותר על מיליארד או שניים בשנה כדי שזה לא יקרה, אבל זאת הקונסטלציה הפוליטית.
כן, ואת זה אנחנו נראה אם זה יעבוד באמת במציאות אחרי הערכת השווי.
בכל מקרה, באמת, אנחנו לא הבחנו, אבל זה הסכם מאוד מאוד חשוב, באמת, לטוב ולרע, אגב, כולל ההודעה בזה שבעצם נכשלנו עם הפנסיה הצוברת. הסכם באמת היסטורי, משמעותי, פורץ דרך. ואני חושבת שזה סימן לבואות, העובדה שהרצי הלוי מתחיל את הרמטכלות שלו עם תרש, שהוא כבר מסוכם, ועם תרש הוא באמת כולל הסכמות פרוצות דרך, זה בהחלט מנבא טובות, אני מקווה לפחות.
ברמה התקציבית, נקווה שזה גם מנבא
לא,
טובות, ברמה המבצעית
והניהולית. ברמת ניהול הצבא, כן.
כן. יפה, מירב ארלוזורוב, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום למודי שפריר.
שלום רב.
אסטרטג ראשי, שווקים פיננסיים בבנק הפועלים. תשמע, אנחנו מנסים לפענח פה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, קצת את מה שקורה בשווקים, על רקע גם דברים שקורים בעולם, גם דברים שקורים אצלנו, ואני חושב שתשומת הלב הלכה, לפחות בשבועות האחרונים, לשארט שקל דולר, וראינו התחזקות מאוד גדולה של הדולר, אבל איכשהו בימים האחרונים אני מסתכל, ואני רואה שהשאר סביב 3.67 שקלים, ואני שואל את עצמי, האם זה אומר שהכל נרגע, אפשר לצאת מהמקלטים, הסערה חלפה, הסכנה חלפה?
טוב, נכון, אז באמת השקל נחלש בצורה יחסית משמעותית בתקופה האחרונה, ובאמת ביומיים שלושה האחרונים הוא די, אפשר להגיד פלוס מינוס התייצב ברמות האלה, למרות שהם מסתכלים על שוק האופציות, רואים שהתנודתיות הגלומה באופציות עדיין מאוד גבוהה, זאת אומרת החששות של הפעילים והערכות של הפעילים, זה שהתנודתיות תימשך, בדרך אגב אפשר לשני הכיוונים, ואני חושב שמה ששוק המתח כרגע מתמחר, וגם משיחות שלי עם משקיעים, זה נראה שמצד אחד יש את החשש במידה ולא נגיע לפשרה, והמחלוקת הפנימית בעם תמשיך, אז הערכות מדברות על זה שהשקל ימשיך להיחלש והדולר יעלה, ולכן מתומחר בעצם תנודתיות גבוהה לצד שלמעלה, מצד שני, בסופו של דבר, כן תתכנס ועדה בראשות הנשיא או לא בראשות הנשיא, וידברו על פשרה, אז הערכות מדברות על כך שהשקל יתחזק בחדות מחדש, כי בעצם הוא קצת יצא משיווי המשקל שלו כרגע. ולכן אנחנו רואים שוק מתח שמתפקד, שמצד אחד יש קונים, מצד שני יש מוכרים, גם מגיעים יצואנים שמנצלים את השערים הגבוהים ויחסית ומוכרים מתח. אבל שוב, זה שזה יציב כרגע בימיים שלושה האחרונים, זה אפשר לראות דרך שוק האופציות, שעדיין התנודתיות הגלומה באופציות היא מאוד גבוהה, והשוק מתמחר אפשרות שאפשר להגיד די בינארית, דרך שהעניינים התקדמו.
העניין הוא שאני שומע מכל מיני אנשים, קניתי דולרים, העברתי לדולרים, עכשיו יכול להיות שאתה יודע, אי אפשר אף פעם להסיק מסקנות על סמך האנשים שאתה פוגש, אלא צריך ריכוזים של נתונים יותר משמעותיים, אבל אתה אומר, בעצם גם מי שמעביר כסף לחול, גם מי שקונה דולרים, בעיקר אם העסק שלו מבוסס הרבה על יבוא, ייצור, בסופו של דבר הוא צריך להמיר את הדולרים האלה לשקלים, כדי לשלם משכורות, כדי לשלם פה חשבון חשמל, מים, ארנונה וכו'.
בהחלט, ולכן אנחנו רואים שגם, כמו שאמרתי קודם, יצואנים באים, חלק מהיצואנים כמובן, כל אחד והערכות שלו, אבל אומרים, הדולר קפץ, השקל נכנס בצורה משמעותית, יותר ממה שתמחרתי בערכות שלי בתקציב קדימה, ומנצלים את זה וממירים, חלקם ממירים מתח, וזה אחד הדברים שכרגע מייצא.
כן, אז בוא נשתמש במדדים אחרים, כי שער הדולר באמת כל אחד מבין, אבל יש מה שנקרא פרמיית הסיכון של מדינת ישראל, תסביר מה זה ותסביר מדוע היא עלתה.
אוקיי, אז כשמסתכלים על פרמיית סיכון של מדינה, בין אם זה ישראל או בין אם זה מדינות אחרות, אז זה לא פרמיה אחת, זאת אומרת אפשר להסתכל על מגוון של פקטורים ומגוון של פרמטרים שמסחרים בשווקים. דיברנו על השקל שנחלש, שיצא קצת משיווי המשקל שלו, שזה מראה על שפרמיית הסיכון של מדינת ישראל עלתה. אנחנו רואים שצועת שוק המניות כאן היא כרגע בחסר, בשוק המניות המקומי בחסר לעומת העולם, שמצביע על עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל. אנחנו רואים שה-CDS לצורך העניין של ישראל עלה, אבל הוא לא עלה דרמטית, זאת אומרת עדיין הרמה האבסולוטית של ה-CDS, שזה Credit Default Swap, זה בעצם פרמיית, משהו שנסחה מגן על פרמיית הסיכון של ישראל, על הביטוח בעצם במדינת ישראל, עלה קצת, בניגוד למגמה בעולם, אבל הוא עדיין נמוך ברמה אבסולוטית, אז כן יש עלייה, אבל לא דרמטית. אנחנו רואים את זה בעוד מוצר שקצרה יריעה מלהרחיב עליו, אבל שנקרא ה-Basis Swap, שככל שהוא הופך לשלילי יותר, זה אומר שיש יותר מחסור בנזילות דולרית, לכאורה בנזילות דולרית במערכת הפיננסית המקומית, אז אנחנו רואים שנגיד בניגוד למרץ 2020, שאז בא בנק ישראל והתערב בשוק ובעצם הלווה דולרים למערכת הפיננסית המקומית, אנחנו רואים שאומנם קצת הפך להיות יותר שלילי, מה שמצביע על עליית פרמיית הסיכון של ישראל, אבל לא באופן דרמטי, לפחות בינתיים.
כן.
אז בשורה התחתונה רואים שכן, פרמיית הסיכון של ישראל עלתה, אבל לפחות כרגע לא באופן דרמטי.
כן, עכשיו אתה מדבר גם על זה שהתחזיות שלכם, הממשלה הרי אישרה ביום שישי תקציב מדינה, לא בטוח שזה התקציב הסופי, כלומר בטוח שלא, זה יעבור עוד כמה שינויים, אבל אתם מעריכים שהשנה אנחנו נראה ירידה בהכנסות ממיסים, אני מניח שהיא קשורה קצת לאירוע הזה של ההייטק, של הוצאת כספים, של מכלל משבר הייטק, שאפילו לא קשור לממשלה הספציפית הזו, כמובן גם יהיו פה הסכמי שכר במגזר, הציבורי, יש הרבה מאוד התחייבויות לחברי הקואליציה, אז אתם צופים שמה שכתוב בספר התקציב, גירעון של 1%, לא יקום ולא יהיה, הוא יהיה הרבה יותר גבוה?
תראה, כשמדברים על תקציב המדינה, אז בצד ההוצאה, דווקא שם אני חושב שבסופו של דבר הממשלה תעמוד על בצד ההוצאה שלה, בין היתר בגלל שלוקח זמן עד שמיישמים את התקציב הזה, ולכן צד ההוצאה גם זה צד שיותר נשלט. המשתנה הכי גדול כאן כרגע, שהכי לא ברור, זה לגבי צד ההכנסה. עכשיו, צד ההכנסות בשנה, שנתיים האחרונות, היו הכנסות ממסים מאוד מאוד גבוהות, שבין היתר נבעו משוק נדלן כאן שפרח, ומההייטק כמובן, ומשוק עבודה מאוד הדוק, ותשלומי מס הכנסה, ודיבידנדים של חברות, ותשלומים על האופציות של בהייטק וכדומה. סביר מאוד להניח שאנחנו השנה נראה התמתנות, אולי אפילו ירידה קלה, אולי יותר מקלה גם בצד ההכנסות, אבל זה המשתנה שכרגע הכי קשה לחזות אותו, שהוא תלוי הרבה בכלכלה העולמית מן הסתם, בהייטק בכלל בעולם, לאו דווקא שקשור משתנה פנימי פה בישראל, אבל כמובן שעם כל העלייה במחלוקת הפנימית פה כרגע במדינה, אז הסיכון גובר לירידה עוד יותר חדה. העניין הוא שבדרך כלל הדברים האלה הם לא דברים שמגיעים בבת אחת, זאת אומרת זה תהליך שקורה, ולכן אני חושב שהגירעון השנה יהיה יותר גבוה מאחוז, אני לא בטוח עד כמה זה יהיה משמעותית יותר גבוה מאחוז, ועוד פעם, זה תלוי באמת בעיקר ברכיב ההכנסות.
כן, אוקיי, ואתם גם מדברים על כך שבגלל ששער החליפין גבוה כרגע, כלומר השקל יחסית חלש, כבר ברמה הזו אתם צופים שתהיה פה אינפלציה של 3.5% בשנה הקרובה, זה אומר שבנק ישראל יצטרך להעלות את הריבית, וגם הציפיות בשוק מגלמות את זה כבר, בסדרי גודל של מה? של 5%, כלומר של 0.5%, של להגיע אפילו קצת יותר מזה?
תראה, דבר ראשון, התחזית אינפלציה שלי באזור ה3% לשנה הקרובה, אבל זה שוב, זה גם יכול מאוד להשתנות בהתאם לגובה שער החליפין ולהמשך פיחות סלש או יסוף אפשרי בשקל. לגבי ריבית בנק ישראל, אז עוד לפני השקל, עוד לפני בעצם פיחות השקל, היו כאן מספר גורמים שתמכו בעצם בעליית ריבית בנק ישראל, שזה העובדה שבחודש ינואר ובכלל בחודשים האחרונים, אנחנו רואים עלייה חדה בליבת אינפלציית שירותים. יש לנו שוק עבודה כאן שעדיין הדוק. ציפיות האינפלציה דרך אגב עלו לאחרונה ועלו בחדות, הן נושקות לרף העליון של היעד, אפילו מעל היעד בטווחים הקצרים, ובנק ישראל ממשיך להתבטא באופן עצי, גם אחרי העלאת הריבית האחרונה. אז כל הדברים האלה, גם ללא פיחות השקל, זה משהו שתומך בהמשך העלאת ריבית בנק ישראל, מה גם שבעולם תחזיות הריבית לרמת הטרמינל רייט, שזה בעצם רמת השיא של הריבית בסייקל הנוכחי, עלו. תוסיף לכל הדבר הזה בעצם שאמרתי, את הפיחות של שער חליפין, שמוביל אוטומטית לעלייה באינפלציה, ולעלייה ביוקר המחיה כאן בישראל, וזה מדגיש עוד יותר את העובדה שבנק ישראל ימשיך ויעלה את הריבית. עכשיו תראה, כרגע השוק מתמחר טרמינל רייט בישראל, זאת אומרת ריבית C בסייקל הנוכחי, של באזור ה5% בעוד חצי שנה. הריבית כרגע עומדת על 4.25, לפני חודש, חודש וחצי, השוק תמחר טרמינל רייט של 4%. זאת אומרת, היה לנו כאן עלייה משמעותית של אחוז בתחזיות השוק לגבי הריבית בסוף הסייקל הזה. צריך להגיד, זה גם בגלל העולם, גם בעולם תחזיות הריבית עלו, אבל כן, כמובן גם בגלל פיחות השקל שמעלה את האינפלציה, מעלה את ציפיות האינפלציה, ובנק ישראל צריך להגיב בעלת ריבית מהבחינה הזאת.
כן, אוקיי, לסיום, שוב, האירוע הפוליטי המשמעותי זה אותה מהפכה משטרית, אותה רפורמה להחלשת מערכת המשפט. כרגע אנחנו לא רואים שעמדות הצדדים בכלל קרובות, אין דיאלוג, אף אחד לא מנסה למצוא פשרה, כלומר יכול להיות שיש, אבל לא נראית כרגע פשרה, אבל היה ותהיה פשרה סבירה, ביום שבו מודיעים על הפשרה הזאת, מה קורה בשווקים, מה קורה בשוק המניות, מה קורה בדולר?
תראה, אז דיברנו קודם על פרמיית הסיכון של ישראל עלתה, אז עצם העובדה שפרמיית הסיכון של ישראל עלתה, גם אם לא באופן דרמטי, לפחות בינתיים, בהנחה ובאמת נצליח להגיע לפשרה, יצליחו להגיע לפשרה, ותהיה פשרה, אז אני מניח שבתרחיש כזה אתה תראה את השקל מתחזק בצורה משמעותית, אתה תראה את השווקי המניות כאן בצורה עודפת על השווקים בעולם בטווח הקצר, ותהיה קצת רגיעה מהבחינה הזאת. אז זה בהחלט תרחיש אופטימי לשווקים המקומיים. מצד שני, בהנחה ואנחנו לא נגיע לפשרה, אז אנחנו נראה את אותה מגמה שאנחנו, סביר להניח, את אותה מגמה שאנחנו רואים בה, בתקופה האחרונה, גם בעתיד הקרוב.
כן. יפה. מודי שפריר, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לדניאל שמיל.
שלום סמי.
כתב הרכב, תחבורה שלנו, תשמע, אנחנו תוך כדי חוק הסדרים ותוך כדי תקציב, וככה צריך מדי פעם לצלול לסעיפים הקטנים שבהם מסתתרות המהפכות הגדולות, או מה שהיה אמור להיות מהפכות, ואני רוצה לדבר איתך על שני דברים שקשורים בתחבורה. אז קודם כל יש רפורמה בתחבורה הציבורית שכוללת הורדת תעריפים, שאותה מובילה השרה מירי רגב, אבל אתה אומר, יכול להיות שהאוטובוסים יהיו זולים יותר, הנסיעה תהיה זולה יותר, אבל גם השירות יהיה גרוע יותר, ולמה אתה מגיע למסקנה הזאת?
זה בעצם גם דברים שהאוצר אמר גם אתמול בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת. הכסף יועבר למשרד התחבורה, יועברו 680 מיליון שקלים, מה שגם תוספות שירות, ועכשיו משרד התחבורה יחליט מה הוא עושה איתם. הוא יכול להעלות את מחיר, את המשכורות לנהגים. הוא יכול לשפר שירות בקווים מסוימים. הוא יכול להוזיל את מחיר הנסיעה, ולשם כנראה הכסף יופנה, אלה ההצהרות של השרה רגב. וזה כמובן מצוין שמחיר הנסיעה יהיה זול יותר, אבל זו כנראה אחת הבעיות הקטנות ביותר, לא רק גם סקרים שמשרד התחבורה עצמו עושה, הבעיות הכי קטנות של תחבורה ציבורית בישראל.
מה, המחיר? הוא כן? לא בעיה?
הוא לא בעיה כי הוא מאוד זול בהשוואה למדינות אחרות, כמובן שהוא הרבה יותר זול מאלטרנטיבה, מוניות או מכונית פרטית, ולכן המחיר הוא לא מה שמרתיע אנשים משימוש בתחבורה ציבורית.
מה שמרתיע, לפחות אותי, זה שאתה צריך תמיד לקחת שלושה אוטובוסים כדי להגיע למחוז חפציך, אתה צריך הרבה פעמים השירות הוא לא בדיוק כזה יעיל, אתה צריך גם לצעוד קצת לפה, נכון. בקיצור, זה לא כיף כל התענוג הזה, והשאלה היא, למה במסגרת הרפורמה הזו לא מנסים לטפל גם בדברים נוספים, של תדירויות, של שירות וכולי, ולא רק במחיר, כי כשאתה מוריד מחיר, אז לפוליטיקאי הרבה יותר קל להגיד, תראו מה חסכתי לכם.
לא כל כמובן, זה תועלת מיידית למול, למשל, תכנון קווי תחבורה ציבורית, ואם צריך גם להוסיף להם נטץ, אז מישהו גם ייפגע, נתיב תחבורה ציבורית, מישהו ייפגע מזה, אולי נהגים ייסו יותר לאט, ויש מחיר, וכאן אפשר בקלות לתת הטבות. צריך לומר שחלק גדול ממי שנהנה מההטבות האלה, זה קהל המצביעים של רגב, או אנשים שחברים בקואליציה, וגם יישובים חרדיים, גם יהודה ושומרון נכללים בתוך התוכנית הזאת, אז היא נותנת הטבות לאנשים שתומכים בה.
אבל גם בערים רגילות, לא יהודה ושומרון, בערים בתוך...
בערים רגילות, אז בעצם זה שהיא תוכנית של הנחות, שממנה נהנים כל מיני אוכלוסיות מוגדרות מראש, יש הנחה לפי גיל, למשל גמלאים, חיילים משוחררים ייהנו מנסיעה חינם גם שנה אחרי הצבא, עד גיל 26.
אבל מה רע בזה? מה רע בזה שחיילים משוחררים וגמלאים, לי זה נשמע בסדר.
צריך להגיד, אין דבר רע שזה שלעצמו. זה כמובן מצוין, אין סיבה שתחבורה ציבורית תהיה יקרה, ואף אחד לא קורא לעשות אותה יקרה. אבל זה דווקא לחזק את החוזקה של התחבורה הציבורית, שהיא זולה וזמינה, על חשבון שיפור הדברים שהם מפריעים לכולנו, כן? באמת, אם אנחנו רוצים, למשל, להוסיף קווי אוטובוס שנוסעים בתדירות גבוהה ומגיעים ממרכז עירוני אחד לשני, זה עולה כסף. אם חסרים נהגים כדי לשפר תדירויות ושירות, זה גם עולה כסף. וכל זה נלקח, אולי אפשר להשוות את זה, למשל, לומר, אנשים לא שותים מספיק מים, בוא נוזיל את מחירי המים בבתים. האם זה יגרום לאנשים לקנות פחות מי עדן או מים מינרלים אחרים? אני מתאר עצמי שלא, כי זאת לא הבעיה, זה לא הסיבה שהם...
לא, אבל לא, אני קשה לי קצת לקבל את הטיעון הזה, משום שיוקר מחיה בישראל זה דבר שאנחנו מדברים עליו בלי סוף, הוא באמת מכביד והוא בהרבה מאוד תחומים, לאורך ולרוחב, ואתה אומר, יכול להיות שזה לא הבעיה של שוק התחבורה, הציבורית, אבל אם אתה יכול להקל על הציבור ולהוריד קצת מחירים פה ומחירים שם, בסופו של דבר הדברים האלה מצטברים. השאלה אם שרת התחבורה לא צריכה במקביל לזה שהיא מורה פועלת להורדת תעריפים, לבוא ולהגיד, חברים, אני רוצה אבל קפיצה של X אחוזים ברמת השירות, בתדירויות, בפתרון בעיות במקומות מסוימים שבהם יש קושי יותר גדול, שהדבר הזה באמת יהיה חלופה אמיתית למי שאומר, אני אצא היום מהבית באוטובוס, אני אצא עם הרכב, תשים אותי בדילמה, היום אני לא בדילמה.
כן, זו בדיוק הנקודה. כלומר, אם הייתה אומרת, הנה, אני מביאה את התקציב, אני מביאה עוד תקציב לשיפור שירות, או יש איזשהו חזון של שיפור התחבורה הציבורית, אני חושב שכולם יהיו מראים לה, אין כאן, אבל בגלל שזה החשבון שירות, זה משאיר את התחבורה הציבורית, כמשהו היה אגב הרבה שנים, מין סוג של שירות רווחה, זה השירות למי שאין לו אוטו, אז הוא זול, אבל השירות גרוע מאוד, הנסיעה איטית, הצפיפות באוטובוסים גבוהה, ואין לאף אחד חשק לעשות את זה, אפילו יותר מזה, היו כבר מודעות שהראו שנסיעה באוטובוס זה כישלון, כן, אם תבוא לעבוד אצלנו, יהיה לך אוטו, דברים מהסוג הזה, זה צריך להיות הפוך, שדווקא עשירים ייסעו באוטובוסים.
כן, עוד נושא שלא נמצא בחוק ההסדרים, היה אמור להיות, אבל הוא לא נמצא שם, זה מה שנקרא מס נסועה, אתה תשלם מס בהתאם לכמה זמן אתה מבלה בעצם בכבישים, בעיקר בכבישים הפקוקים, אבל בסופו של דבר ירדו מזה, אבל אתה אומר, העובדה שירדו מזה היא עדיין לא חדשה טובה, משום שאנחנו יודעים שנסיעה במכונית חשמלית, העלות שלה למשל מאוד נמוכה, וזה דבר שאתה רוצה לעודד, אבל בשלב הזה לפחות זה יוביל לגודש, תסביר את הטיעון. תראה,
בשלב הזה אפשר להגיד שאחוז מכלל המכוניות בישראל הן מה שמובילות לגודש, זה מבט צופה פני עתיד, שאנחנו רואים שרכישת המכוניות החשמליות הולכת וגדלה, וזה דבר כמובן חיובי, אבל השימוש בהן הוא כמעט חינם. כלומר, היום לקחת את הטסלה שלי לסיבוב, זה יותר זול ממחיר נסיעה באוטובוס, גם אחרי ההנחה החדשה של מירי רגב, יותר זול לקחת מכונית מהשתמש באוטובוס, וזה זה, זה משהו לא נכון, זה תמריץ דווקא לתחבורה שהיא מזיקה לסביבה, או גם אפילו אם היא חשמלית.
לא, העניין הוא שלגבי מכוניות חשמליות, הרעיון של הטבות מיסוי נועד לבוא ולשכנע אותנו לוותר על מכוניות שנעות במנועי בנזין, ולעבור למכוניות חשמליות. אז אתה חייב לייצר איזשהו תמריץ לעשות את זה.
נכון.
אז אין מה לעשות, אתה עובר את תקופת ביניים כלשהי שבה אתה נותן את ההטבה הזו. איך אתה מציע להתגבר על תקופת הביניים הזו?
תראה, תקופת הביניים היא בעיצומה, וגם המס החדש אמור היה להתחיל לחול ב-2026, זה מס הרבה יותר נמוך מהבלו שמוטל על הבנזין, ככה שבכל מקרה בעל מכונית בנזין עדיין היה משלם יותר פר קילומטר, אבל בכל זאת, זה משאיר אותנו ככה קצת, ככל שבעלי המכוניות החשמליות יתגברו, הלובי שלהם ילך ויגדל, יותר קשה להטיל את המס הזה, אבל מה כן קל להטיל? מס קנייה על מכוניות. יש מתווה מיסים למכוניות, גם שם יש תמריץ, מתווה של מיסוי נמוך למכוניות חשמליות, הוא הולך ועולה בהדרגה, הוא אמור להגיע עוד שנתיים ל-40%, שם הוא עוצר, אבל אם המדינה תצטרך כסף, הרבה יותר קל יהיה להעלות מס קנייה, למכוניות שטרם נקנו על ידי אנשים, מאשר לבוא ולהטיל מס נסועה, ואז אתה דווקא פוגע במטרה, אתה מקשה לאנשים לקנות מכונית חשמלית, אתה משאיר אותם במכונית הבנזין הישנה שלהם, ואתה מעודד את מי שכבר קנה לנסוע, כי אין שום עלות.
אגב, איזה מקומות אתה מכיר שיש מס נסועה והוא עובד היטב?
מס נסועה עדיין, צריך לומר, זה משהו ששוקלים אותו בכל העולם, אנחנו אין דוגמאות שהוא עובד לטוב ולרע, אפשר לומר שהבלו דומה למס הנסוע, אבל השימוש שלו הוא כמובן אחר. יש משהו אחר שכנראה לא יצא לפועל, והיה אמור להיות במקביל למס הנסוע, וזה אגרות גודש. מס נסוע זה רק על קילומטרים, כלומר, נכון. נסיעה בתל אביב, למרחקים קצרים, הייתה אמורה לעלות מעט מאוד. אגרות הגודש הן גם מאוד לא פופולריות, גם סביר שהן לא יוטלו בסופו של דבר, אבל בוא נראה איך הדברים יתפתחו. ואז בעצם העלות שנסיעה בעיקר במכונית חשמלית, אבל במכוניות בכלל היא לא משמעותית, ועוד ועוד מכוניות מגיעות לפרקים.
אוקיי, לסיום, כשאתה מסתכל על כלל ההצעות שנמצאות כרגע על השולחן שהממשלה הזו מקדמת, יש איזושהי בשורה בנושא הפקקים, או שאנחנו נגזר עלינו לחיות איתם בעשור הקרוב, עד שנראה פה את הקווים האחרים של הרכבת הקלה, ואולי את ההתחלה של המטרו?
פקקים יהיו, כן, גם לא נוכל לפתור אותם לגמרי, אפילו מספר מכוניות ירד, כנראה עוד אנשים שהיום בוחרים לא להשתמש במכונית, אולי כן יצטרפו לפקקים. הבשורות הגדולות הן באמת לטווח הארוך, זה מה שסמוטריץ' מקדם, וזה באמת חוק המטרו שמקל מאוד גם על התקצוב וגם על התכנון של המטרו. רגב, היה לה הישג נוסף של המשך קידום המסילות לקריית שמונה, זה לא משהו נגד פקקים, אבל זה שירות טוב יותר לצפון, גם את זה אפשר לברך, אבל מבחינת הגודש בכבישים, כנראה שרבים מאיתנו יהיו בו עוד שנים רבות.
כן, טוב, אין לך בשורות, אז
צערי.
נאלץ להיפרד. תודה רבה, דני אסמי. זהו, סיימנו להיום, עד כאן האינטרסנטים. תודה רבה למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר. תודה ולהתראות.